ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו הנודר מ-1. משופטי שבת, 2. מאוכלי שום, 3. מעולי ירושלים. המשנה תסביר מי נאסר ומי לא דרך הנדר הזה. פס כפול יופיע בהמשך בגמרא, שהם שלבי בירור מי הם שופטי שבת. המשנה: הנודר משופטי שבת אסור בישראל ואסור בקוטים. הרש"י בשורה הראשונה אומר אסור בקוטים, שהן כמו כן משמרים שבת. המשנה ממשיכה: מאוכלי שום. מה התוצאה? מי שנודר מאוכלי שום אסור בישראל ואסור בקוטים. עכשיו תשאלו, מה זה אוכלי שום? אז רש"י נותן לנו את הרקע ונלמד ביחד. אסור בישראל, שורה שלישית, בישראל רגילים לאכול שום מפני עונה. זה החיוב בין גבר לאשתו לקיים את היחסים שמקיימים מערב שבת לערב שבת. ליל שבת, כמו שאנחנו אומרים, זה הזמן לקיום מצוות עונה. הוא מרבה להם הזרע, השום מרבה זרע, כדאמר אשר פירו יתן ביתו, אלו תמיד החכמים המשמשים מתותיהם מערב שבת לערב שבת. נציין שהנוהג הזה לאכול שום הוא מתקנות עזרה, שתיקן שיוכלו שום ליל שבת, ונוסיף שגם הקוטים שומעים תקנה דאכילת שום בערב שבת, ולכן הנדר הזה כולל גם הקוטים. מעולי, ממשיך המשנה ואומר, מעולי ירושלים, מי שנודר לא להנות מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בקוטים. אנחנו לא ירדנו לזהות הקוטים, אבל יש מחלוקת סביב העניין הזה, אבל זה אומה שהגיעה לעם ישראל והם התגיירו, והגירות שלהם שנוי במחלוקת, וכאן אנחנו נוקטים כדעה שהם גרי אמת. בכל אופן, מבחינת לזהות אותם כעולי ירושלים, הם אינם כאלו, כי הם שינו את דרכם לסריב לעלות ירושלים, אלא הפכו הר גריזים למקום מקדשם. מהי שופטי שבת? שואלת הגמרא. אז אנחנו אמרנו מקודם שהפס הכפול שאתם רואים זה שלבי בירור. אי למה ממקיימי שבת, מהי עיר יקוטים, אפילו עובדי כוכבים, נמי, יש גויים גמורים שהם מקיימים שבת, הם לא עובדים באופן רגיל בשבת, הם חוגגים שבת, נקרא לזה ככה. אז למה שהמשנה תגביל את האיסור רק לקוטים, וכמובן ישראל, אלא ממצווים על השבת? הכוונה, מה זה שופטי שבת? הוא נודר להנות מאלו שהם מצווים על השבת. רש"י כותב, אלא מהי שופטי שבת? אותם אתם מצווים על השבת, דהיינו ישראל וקוטים, הם מצווים על השבת מפני שהם גרים, אבל עובדי כוכבים, אף על פי שהם משמרים שבת, אינן מצווים. אנחנו ממשיכים בגמרא. לבינתיים הסברנו שהמשנה מתייחסת מאלו שמצווים. יחי, אימא ספה, אדם שנדר מעולי ירושלים, אסור בישראל מותר בקוטים. אמר, למה הוא מותר בקוטים? והמצווים נינו, הם מצווים לעלות ירושלים. זה שהם לא עושים כך, זה לא משנה את העובדה שהם מצווים על כך, אלא אמר אביי, הנה עוד פס כפול, וגם תשימו לב תשובה ארוכה. אביי מסביר, כשהוא נדר, הוא נדר ממי שמצווה ועושה. אני קורא עוד פעם, אלא אמר אביי, מצווה ועושה קטני. בתרתי בבי קמייתא, דהיינו מה שנוגע לשבת ואכילת שום, ישראל וקוטים מצווים ועושים, ועובדי כוכבים, הנאו דעבדי, עושים ואינם מצווים. אולי הם נוהגים כך, אבל הם אינם מצווים, לא בשמירת שבת ולא באכילת שום. בעולי ירושלים, ישראל מצווים ועושים, קוטים מצווים ואינם עושים. וכפי שאמרנו מקודם, הנודר כאן התכוון לאסור את עצמו מאלו שגם מצווים וגם עושים. והקוטים בקשר ליד ירושלים, נכון, הם מצווים, אבל הם אינם עושים. המשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אוסר הנעתם של 1. בני נוח, 2. זרע אברהם. המשנה, קונם שאיני נהנה לבני נוח, מותר בישראל ואסור בעובדי כוכבים. הגמרא שואלת, וישראל מי נפיק מכלל בני נוח? הרי עם ישראל הם יכולים לזהות את מקורם בנוח. נוח הוליד את שם, וכעבור מספר דורות נולד אברהם, שממנו יצא בני ישראל. אז למה כתוב פה במשנה שמי שאינו יהנה מבני נוח מותר בישראל? הרי ישראל גם כן בני נוח. הגמרא עונה, כיוון דאיקדש אברהם יתקרו על שמי. ברגע שאברהם התקדש, הכיר את בוראו ויצר ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה הופך אותם להיות מנותקים מהזהות כבן נוח, והצאצאים של אברהם מיוחסים על שמו ולא נוח. המשנה, שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים. שורת רמה, ואית הישמעאל. ישמעאל הם עובדי כוכבים, אבל הם מזרע אברהם. אז למה כתוב שהוא אסור רק בישראל? משמע, אינם אסורים. מי שנדר ככה, הוא אינו אסור בישמעאל. הגמרא עונה, המשנה שלנו דיברה על שהוא לא יהנה מזרע אברהם. מה כתוב בפסוק? כי ביצחק יקרא לך זרע, כתיב. אז כשאנחנו מדברים על זרע אברהם, זה רק דרך יצחק, ומילא ישמעאל אינו כלול בזרע אברהם מכוח הפסוק הזה. שאלה, בכל זאת ואיקה עשיו, שהם עובדי כוכבים, ועשיו הוא בן של יצחק. הגמרא עונה, ביצחק, הפסוק שקראנו כי ביצחק ולא כל יצחק. אז ובכך זרע אברהם הוא רק מצאצאי יעקב ולא עשיו. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, האוסר 1. את עצמו מלהנות מישראל, 2. הוא אוסר את עצמו, אוסר ישראל מלהנות ממנו. אז יש נדר לכיוון אחד, ונדר שני לכיוון הפוך. באיזה אופן מותר לעשות קניות ומחירות לאור הנדרים האלו? אנחנו חוזרים למשנה. הבן אדם נודר שאיני נהנה מישראל, אז הוא צריך לקנות משהו, נגיד מישראל, אז לוקח ביותר, הוא ישלם יותר, אז ככה הוא לא נהנה, הוא משלם ביוקר, הוא מוכר בפחות. ואותו, אם הזדמן לו למכור לישראל ולא רוצה להנות ממנו, אז ימכור בהפסד, במחיר הפסד, ומילא הוא לא נהנה ממנו. עכשיו מכיוון הפוך, שישראל נהנים לי, הוא נודר שישראל לא יהנו ממנו, לוקח בפחות. אז כשהוא בא לקנות מוצרים, הוא ייתן מחיר מוזר, ולכן הישראל המוכר לא נהנה ממנו. הוא מוכר ביותר, ואין שומעים לו. כתוב ברש"י, ואין שומעים לו, שלא ימצא אדם ששומע לו בדבר זה, שבשביל נדרו יהיה מוכר לו בזול, ויקח ממנו ביוקר. ממשיך המשנה, כאן הוא כולל בנדרו שני הכיוונים בבת אחת, שאיני נהנה להן והן לי. אז נשאר לו רק יהנה לעובדי כוכבים. הגמרא פותחת במקרה שעל פני הדברים משאיר שאלה מה הקשר לעניין משנתנו. נראה עוד מעט הקשר. לפני כן, בכל זאת, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, דין של שמואל. הלוקח כלי בידו לבדוק אם לקנות אותו, ונאנס מידו ונשבר, כלומר, החליק מידו, בתנאי אונס, לא רשלנות, ונאנס מידו ונשבר. הלוקח חייב על האונס. אמר, הלוקח נחשב כל הנאה שלו. ולכן חייב גם באונסין. אנחנו יודעים מהלכות שומרים שלמשל שומר חינם, שומר שכר, גם אדם שמקבל תשלום עבור שמירתו, הוא לא חייב במקרה אונס. מי כן חייב במקרה אונס? מי שלמשל שואל, השואל, מי ששאל כלי מחברו, בעל הבית, בעל הכלי, אין לו שום הנאה חוץ מי, אולי הוא עושה חסד, הוא משאיר הפריט שלו לשואל, והשואל נחשב כל הנאה שלו. הוא לא שילם כלום על זה, והוא רק נהנה בתור השאלה. ולכן אם קורה משהו, אפילו אם זה מקרה של אונס, הוא חייב. זה לגבי הלכות שומרים בכלל. כאן אנחנו מדברים על סוגיה שהיא קשורה במובן הזה. אדם נכנס לחנות או לביתו של אדם עם המטרה לקנות פריט, כלי. אמר שמואל, אומר הגמרא, לוקח כלי מן האומן, זה שיוצר את הכלים, לבקו, לבקו כמובן לבדוק אותו, ונאנס בידו וחייב. וכמו שאמרנו, זה נפל ללא רשתנות, משהו החליק ממנו והוא נשבר. רש"י כותב, בדיבור המתחיל, הלוקח כלי מבית האומן לבקו, אם יפה ייתן לו דמה, ואם לאו שיחזיר לו כליו, ונאנס מידו שנשבר כמו כלי זכוכית, חייב לוקח לשלם לו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. מה שהגמרא אמרה, חייב, כמו שראינו עכשיו ברש"י, חייב לשלם לו. אלמה כסבה, אומר הגמרא, הנאת לוקח היא. וחזרה לרש"י, אלמה כסבה הנאת לוקח היא, תנאה ללוקח במקחו יותר משל מוכר. הלקח חייב. גמר ומקני נפשי והיה הנאה שמניחו לבקרו ולא הביא כנושא שכר כמו שומר שכר. וכי שומר שכר, מי ששומר על פריט תמועת תשלום, הוא לא חייב בונסין. וכאן אנחנו אומרים שאותו אותו לקוח שבא לבדוק את הכלי, הוא חייב בונסין ונתחייב בונסין. חזרה לגמרא תנן. עכשיו נקשר את העניין הזה למשנה. כתוב במשנה, שאיני נהנה מישראל, מוכר בפחות, אבל שווה בשווה לו. אדם שנדע לא להנות מישראל, זה רק אם הוא, זה יבוא לידי ביטוי אם הוא ימכור בהפסד, רק זה מותר. אבל למכור שווה בשביל, כמו ללא הפסד, אבל ללא רווח, זה יהיה אסור. עכשיו, לפי דברי שמואל, הגמרא שואלת, והיא הנאת לוקח היא. אם במחירות אם רוצים לשקול מי נהנה יותר, הלוקח או המוכר. אז לפי שמואל, הלוקח הוא נהנה יותר. אז בסך הכל ההנאה של הלוקח, כמו שאמרנו מקודם, ששומר, שהוא שואל. נכון, בעל הבית יש לו איזושהי תחושה טובה שהוא גמל חסד, אבל עיקר הנאה זה של השואב, לכן הוא חייב בעונסין. אז כשההנאה היא, נקרא לזה, כבדה, מכרעת לצד אחד, אז זה מחייב אותו בעונסין. מה שאנחנו מדייקים ממשנתנו, שהמחירה שווה בשווה יהיה אסור, ואי הנאת לוקח היא, כמו ששמואל אמר, שרוב ההנאה זה של הלוקח, אפילו שווה בשווה יהיה מותר. מה ראינו במשנה? אדם שנדר שלא להנות מישראל, גם אם הוא לוקח שווה בשווה, נתקן את עצמנו לגבי המוכר. אדם, אני חוזר על המקרה, אדם שנדר שלא להנות מישראל, גם אם הוא מוכר שווה בשווה, הוא לא נחשב נהנה. למה רק מחירה בהפסד? אז הגמרה עונה, מתניתין בזווינה דרמי על הפה. כאן יש ביטוי ברמית שעד עצם היום הזה משתמשים בו, אבל בעברית המדוברת, דבר שהוא נחשב על הפנים. זה התרגום לעברית על מה שכתוב פה, זווינה זה איזה מין מקח, פריט, דרמי על הפה, שהוא על הפנים. הוא מוצר באיכות ירודה, איכות גרוע. ואם הוא, המוכר, מקבל עליו תשלום שווה בשווה, הרי המוכר נהנה. וכאן אנחנו דיברנו על אדם שהוא נודר שהוא לא יהנה מישראל. ואם הוא בתור מוכר נדר כך שהוא לא יהנה מישראל, אם הוא ימכור את הפריט הזה שהוא על הפנים, הוא מקבל ערכו שווה בשווה, הוא כן נהנה מישראל. חוזרים לגמרה. אם כן, ככה, אם מדובר על דבר שהוא על הפנים, אימה רישה, אדם שנדר שלא להנות מישראל, כתוב כדי שלא לעבור על נדר לוקח ביותר, שהוא צריך לשלם יותר מהערך. אבל אם אנחנו מדברים על פריט שהוא על הפנים והוא משלם שווה בשווה, גם זה אינו נקרא להנות מישראל. ועוד אימה ספה שישראל נהנים לי, כלומר הוא נדר שישראל לא יהנה ממנו, לוקח בפחות ומוכר ביותר. אנחנו נתמקד שוב פעם בדוגמה של מוכר ביותר. והיא בזווינה דרמי על הפה, אם המשנה כפי שתירצנו מקודם מדובר בפריט כזה שהוא על הפנים, אפילו שווה בשווה אותו מוכר שימכור בשווה בשווה, ישראל הלוקח אינו נהנה ממנו. אז למה כשהוא נדר שלא יהנה ממני הוא צריך למכור ביותר, גם אם מוכר את ההוא שהוא על הפנים שווה בשווה אותו לוקח אינו נהנה? הגמרא משיבה, סיפה בזווינה חריפה, הסיפה שהוא נדר שישראל לא יהנה ממנו, מדובר בזווינה חריפה, זה ההפך של על הפנים, הוא דבר מאוד מבוקש. אי הכי, לוקח בפחות שאותו ישראל שהוא נדר שלא יהנה ממנו, אז המשנה אומרת שמותר אם הוא צריך לקנות משהו, אם הוא יקנה בפחות, אז המוכר לא נהנה ממנו. עכשיו, אם מדובר בפריט שיש הרבה ביקוש עליו, גם אם אפילו שווה, גם אם הישראל הזה יקנה אותו שווה בשווה, המוכר אינו נהנה ממנו, כי המוכר הזה היה יכול לקבל תשלום של תשלום ביוקר עבור הפריט אם מדובר בזבינה חריפה. אז למה המשנה הגבילה את הדוגמה הזאת של מחירה רק אם הוא מוכר ביותר? אפילו אם הוא מוכר שווה בשווה, אין כאן עבירה על הנדר אם מדובר בזבינה חריפה. אלא אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מתניתים בזבינה מצעה. המשנה מדברת על מחירה של מוצרים ממוצעים, לא חריפה ולא רמי על הפה, ושמואל בזבינה חריפה. אנחנו נחזור על זה דרך רש"י. שורה ראשונה, מתניתים בזבינה מצעה, זה לא הווה זבינה חריפה ולא זבינה דרמי על הפה, לפי כך שווה בשווה לא. דזימנין הווה הנעת מוכר וזימנין הווה הנעת לוקח. לכן המשנה מתירה רק במחירים שהם אינם שווה בשווה, וכמובן תלוי על אם זה מחירה או זה קנייה, אבל לא נתיר שווה בשווה. ודי שמואל אמר חייב. שמואל דיבר על לוקח שננס מידו את הפריט, את המקח, והוא חייב לשלם. שמואל התייחס למוצר שמאוד מבוקש. רש"י כותב בזבינה חריפה, דוודאי הווה הנעת לוקח. הנה הזדמנות לקנות משהו שהוא מאוד מבוקש, לפי כך כי ננס בידו חייב, אפילו שווה בשווה דהנעת לוקח אי. חזרה לגמרא, תניא כבתי דשמוע, הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיב. אז יש אדם שהוא עומד להתחתן, או חתן טרי, והוא רוצה לשלוח, נקרא זה מתנה, לבית חמיב. ואמר לו החתן הזה, אומר למוכר, לתגר, אם מקבלים אותן ממני אני נותן לך דמיהם, ואם לאו, אם הם לא מקבלים אני צריך להחזיר לך את הפריט, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן. זה תשלום, אבל לא שמשקף את שווי הכלי, אלא תשלום שהסכמת לי לנסות להציג אותו להם. זה תשלום סמלי. נאנסו אותם כלים, נאנסו בהליכה, חייב. בחזרה פטור, מפני שהוא כנושא שכר. אם נאנסו לכיוון החם, לבית חמיב, רש"י כותב ננסו בהליכה חייב, והיא הנאה דאיתלי שמניחו להליכו לבית חמיב, גרמה ומקני נפשהו וחייב את עצמו עד הסוף. בחזרה פטור, אומר רש"י, דלת להנאה שלא נתקבלו. אז בחזרה הוא פטור מאונס, כי הוא מוגדר כשומר שכר ולא יותר. וכפי שאמרנו בהקדמה, שומר שכר פטור מתשלום על אונס. ההוא ספסירה, תגר, תשקל חמרה לזבוני ולא יזבן. הוא לקח חמרה כדי למכור אותו, ולא הצליח למכור. נציין שהמילה חמרה זה יכול להיות חמור וגם יכול להיות יין. בעניין הסוגיה שלנו אני לא חושב שיש נפקא מינה, אבל בר"ן מובא אהו ספסירה דשקר חם לזבוני בשוקה, והרן אומר דרכן של אותן סלסורים היה לקח בהימה בדמים קצובים, אז משמע שמדובר פה בחמור. בכל אופן, יש לנו סיפור עם תגר שהוא לקח חמור למכור והוא לא נמכר. בהדי דהדר יתניס חמרה, בחזרה אותו תגר הוא חוזר עם החמור כדי להחזיר אותו לבעלים של החמור, המגדל חמורים. ומה קרה? נאנס והחמור אינו. חייבי רב נחמן לשלומי, רב נחמן חייב את אותו תגר לשלם, למרות שזה בדרך חזרה. איטיבי רבה לרב נחמן, הוא רבה מקשה ממה שראינו מקודם. נאנסו באותו סיפור עם עם החתן, וכתוב במקור נאנסו בהליכה חייב, בחזרה פטור. יש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות איפה הציטוט. אז ראינו בפירוש שבחזרה פטור. אמר לי רב נחמן, עונה לקושת רבה, חזרה דספסירה הולכה היא. אתה לא יכול לעשות הקבלה בין ספסירה לחתן. מי זה ספסירה? הוא תגע, הוא איש מסע ומתן, איש מקח. כשהוא חוזר מאותו מקום שהוא ניסה למכור את החמור, כשהוא חוזר משם, זה בכל זאת נקרא הולכה. דאילו משכח בזבוני, אם אותו תגר היה מוצא קונה עכשיו בחזרתו, אפילו הבבא דביתה, אפילו הפתח ביתו של הבעל הבית, של המגדל, של הבעלים של החמור, אפילו הפתח ביתו, מי לא מזמין להם, לא היה מנצל את ההזדמנות למכור, אז כל הזמן הוא במצב של מחירה. ולכן אין, כשמדובר בתגר, אין הבדלה, אין הבדל, אין חלוקה בין הליכה לחזרה. ולכן רב נחמן חייב אותו ספסירה על האונס גם בחזרתו. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אהלות וברית מילה. המשנה, קונם שאני נהנה לערילים, הוא נדר שלא יהנה משל ערילים. מותר בעולי ישראל ויעשו במולי עובדי כוכבים. מה שאנחנו רואים מכאן שהכינוי או הכותרת ערילים הוא לא תיאור של מציאות בעניין נדר. מה הכוונה שלנו? הנה, אדם נהנה שלא לא להנות משל ערילים, הוא יכול להנות מיהודי שלא נימול, אבל הוא עריל. הנה, מה אפשר רואים מכאן? שעריל הוא לא תיאור של מציאות, אלא זה כינוי לגויים. ולכן אסור במולי עובדי כוכבים, יש עובדי כוכבים, יש למשל האומה הערבית, קוראים להם לפעמים ישמעאלים, שהם בהנהגתם הם מלים את ילדיהם. בכל זאת הם נקראים ערילים, לכן הוא לא יכול ליהנות מעובדי כוכבים גם אם הם נימולים. ועכשיו ההפך, שאני נהנה למולים, הוא נדר שלא ליהנות משל מולים. אסור בערי ישראל, מותר במולי עובדי כוכבים, שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים, שנאמר. וכאן המשנה ייתן לנו מספר פסוקים מה הצורך לכל הפסוקים האלו. רן מרחיב על זה, אבל אנחנו רק נצטט את הפסוקים. והנה שנאמר, כי כל הגויים ערילים וכל בית ישראל ערלי לב. ואומר עוד פסוק, והיה הפלישתי העריל הזה, ואומר, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תלוזנה בנות הערילים. רב אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה היא העולה שנתגנו בה רשעים, שנאמר כי כל הגויים ערלים. רק סימן על כך שהעולה נקרא, הוא נחשב דבר מאוס. רבי ישמעאל אומר, וכאן אנחנו מתחילים סדרה ארוכה שאנחנו מבליטים במשולשים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה עד ל"ב עמוד א', אנחנו נראה משולשים, גדולה מילה, סדרה של מאמרי חז"ל בשבח מצוות מילה. אומר המשנה, רבי ישמעאל אומר, גדולה מילה שנכרתו עליה 13 בריתות. התוספות כותב שנכרתו עליה י"ג בריתות, צא וחשוב מ ואתנה בריתי ביני וביניך עד בריתי אקים את יצחק. בספר בראשית יש 13 בריתות. קראנו את התוספות כי ברן זה מובא בקיצור יתר, הוא אומר ששלוש עשרה בריתות נכתבו עליה, 13 בריתות נכתבו בפרשת מילה. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יוסי אומר, גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה. אנחנו יודעים ששבת המחלל אותה חייב מיתת בדין, חייב סקילה, העונש החמור ביותר. בכל זאת ילד שיום השמיני שלו מלידתו נופל בשבת נימור, למרות שמעשה המילה בעצם מלאכה האסורה בשבת, אבל זה הכוונה של רבי יוסי שגדולה מילה שדוחה את השבת החמורה. רבי ישוע בן כורחה אומר, גדולה מילה שלא ניתנה לו למשה הצדיק עליה אפילו מלא שעה. נראה ביחד ברשי, יש לו גרסה דומה אבל לא בדיוק כמו אצלנו בגמרא. כתוב ברשי שכל זכויותיו של משה לא עמדו לו בשעה שנתרשם. מה שרשי מביא זה מובא לכמן בגמרא, אבל נקרא את זה ברשי. בשעה שנתרשם מן המילה שנאמר, והיא בדרך במלון ויפגשו השם ויבקש המיתו. אנחנו נראה הרחבה על זה בהמשך. בכל אופן, הדחף, החשיבות של מילה היא כל כך גדולה שגם מי שמלא זכויות כמו משה רבנו, זה לא היה מציל אותו מאי קיום מצוות מילה על בנו. רבי נחמיה אומר, גדולה מילה שדוחה את הנגעים. באופן כללי, מי שמנוגע שנמצא עליו צרעת, יש איסור להוריד את הצורת מהגוף, או לחתוך את הבשר שהוא מנוגע. אבל אם הנגע נמצא בדיוק באותו מקום מילה, מלים את הילד, למרות שזה כרוך בהסרת או הורדת נגע. רבי אומר, גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר, התהלך לפני ויהיה תמים, ואחרי זה כתוב, ואתנה בריתי ביני וביניך. אז הכינוי, השבח שלהיקרא שלם או תם, שלמות, זה רק על ידי המילה. דבר אחר, גדולה מילה שמלא, היא לא ברא הקדוש ברוך את עולמו, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש גרסה שלא נמצא אצלנו בתוך הגמרא, אבל זה מובא בצד בשוליים ואנחנו נקרא אותו. רבי אומר, גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר, הנה דם וכולי. הגרסה הזאת, כמו שמצוין כאן בצד, כן מובא ברן ותוספות, וברן ארבע שורות מסוף העמוד, שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר, הנה דם הברית. ואף אגב דהי דם לאו דם מילה הוא, אלא קורבן. מכל מקום, כיוון בתורה כולה כתיב ברית ובמילה אינם כתיב ברית, מצוותה שקולה כנגד כל המצוות. ונסתכל ביחד גם בתוספות, הנה דם הברית אשר קראת, אף אגב דפשטי דקרא בהרצת דמים, בדם שנתן משה באצבעו משתאי, מכל מקום, מוקי לי נמי בדם מילה, כשנכנסים לברית כדאמינן, במה נכנסו אבותינו לברית? במילה ותבילה והרצאת דמים. מצינו דם מילה, קרי דם ברית, תכתיב הנה דם הברית אשר בחודי. אז אנחנו עם זה סיימנו את המשנה ונמשיך בגמרא. תניא, רבי יהושע בן כוחה אומר, גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבנו לא עמדו לו כשנתרשם מן המילה שנאמר, ויבקשהו השם ויבקש עמיתו. הגמרא פה לא מביאה את כל הפרשה, אבל כשמשה רבנו חזר למצרים עם בניו והם עוד לא נימולו, בפרשה הזאת רואים שהקדוש ברוך הוא היה מוכן להמית את משה על כך שהוא עוד לא מעל את בנו. אמר רבי, חס ושלום שמשה רבנו נתרשם מן המילה, אלא כך אמר. מה שמשה רבנו לא מעל אותו זה לא בגלל שהוא נקרא רשלן לקיום המצווה, אלא היה לו למשה רבנו באותו סיפור שהוא חזר ממדיין למצרים, היה לו חשבון למה הוא לא מל את בנו. אמר, אמול ועצה סכנה היא, והוא למול את הילד הקטן והוא מיד לקח אותו לנסיעה דרך המדבר למצרים, זה סכנה שנאמר והיא ביום השלישי באותם כואבים אולי, מהפסוק הזה שהוא במעשה שכם, רואים שהמילה ששם במעשה שכם בספר בראשית הוא מביא לידי סכנה. אמול ואשה שלוש ימים, הקדוש ברוך אמר לי לך שוב מצרימה, אלא בפני מה נענש משה? למה בכל זאת רואים ש כתוב ויפקשה השם ויבקש עמיתו? למה משה רבנו היה עומד בסכנה סביב הנושא הזה של המילה של בנו? מפני, אנחנו ממשיכים לדף למד בית עמוד א', מפני שנתעסק במלון תחילה. אנחנו נסתכל בראש בסוף עמוד א' עמוד ב', מפני שנתעסק במלון וקרוב למצרים היה ואין עוד סכנה. ברש"י בראש עמוד למד בית עמוד א', מפני שנתעסק במלון תחילה ואחר כך במילה, והיה לו להתעסק במילה תחילה, ואותו מלון סמוך למצרים היה, זה לא היה סכנה, ואותו התינוק לא היה באותה שעה אלא בין שמונה ימים. וגם ברן, שורה ראשונה, שנתעסק במלון תחילה, שנאמר בדרך במלון, דמשמע, ומיד שבא מן הדרך נתעסק במלון, והיה לו למול תחילה. וחיתי מהך ימול, כיוון שהיה לו עדיין לצאת בדרך, יש לומר, זה אותו מלון סמוך למצרים היה, והוא חפורתא לקה סכנתא. נחזור לגמרא, שנאמר, הגמרא מביא את הפסוק שכבר ראינו, והיא בדרך במלון. מכאן ראינו שההתעסקות של משה מיד בהגיעו לאותו מלון היה להתעסק במלון, ואחר כך פנה למילה, ובזה הוא התחייב. ממשיך הגמרא, ממשיך הגמרא אומר, לא למשה רבנו ביקש אותו מלאך להרוג, אלא לאותו תינוק שנאמר, כי חתן דמים אתה לי, צאורי מי קרוי חתן. ואומר זה התינוק שהוא נעשה חתן על ידי הברית, חתן במובן הזה חתן למצוות. דרש רבי יהודה בר ביזנה, בשעה שנתרשם משה רבנו מן המילה, באו אף וחימה, אלו שמות של מלאכי השם, כך מובא במרשה. אז באו שני המלאכים שקוראים אף וחימה, ובלו את התינוק ולא שיירו ממנו אלא רגליו, רק מקום המילה, רגליו זה מקום המילה. ובכך היה ברור מה קורה. היה ברור על מה מתחייבים. מיד מה כתוב שם, אנחנו ממשיכים בציטוט מהפסוק בשמות פרק ד' פסוק חפה. ותיקח ציפורה, זה אשת משה, צור אבן, אבן חד, ותכרות את עולת בנה. מיד בפסוק חף וב כתוב וירף ממנו. באותה שעה ביקש משה רבנו להורגן שני המלאכים, שנאמר הרף מאף ועזוב חימה, ויש אומרים הרגו לחימה, שנאמר חימה אין לי. שורת אומר, איך אתה אומר שהוא הרג את חימה? ועתיב כי ירגותי, אני פחדתי מפני האף והחימה. הגמונה תרי חימה הוו, יש שניים שנקראים חימה, ואיבאיתם גונדה דחימה. אנחנו נסתכל ברשי הזה, שורה רביעית, גונדה דחימה חייל שלו, אבל איהו גופי המלאך עצמו נהרג. אז ממה פחד משה? מהחייל של אותו מלאך, אבל לא המלאך עצמו. תניה, רבי אומר, גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה, שנאמר התהלך לפניי ויהי תמים, וכתיב ואתנה בריתי ביני וביניך. דבר אחר, גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר כי על פי הדברים האלה, בהמשך הפסוק כתבתי בין השורות קראתי איתך ברית. הר"ן כותב למעלה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, כלומר ברית מילה ששקולה ככל הדברים, דהיינו כל המצוות. ממשיך הגמרא, גדולה דבר אחר, גדולה מילה שמלא מילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית מילה כתוב נקרא כאן יומם ולילה, כי הברית נמצא, ברית מילה נמצא על האדם 24/7, הוא נמצא כל הזמן על גוף האדם. ופליגה דרבי אלעזר, מה שאמרנו עכשיו הוא חלוק על פירוש רבי אלעזר לפסוק. דיום רבי אלעזר, גדולה תורה שמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יום ולילה לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. רבי אלעזר אומר שהביטוי בריתי יום ולילה הוא על התורה, כתוב במקום אחר והגית בו בתורה יומם ולילה. אז לכן הגישה של בלעזר לפסוק אם לא בריתי הוא חלוק על הגישה שלנו בברייתא שייחס את הביטוי בריתי יומם ולילה לברית מילה. עד כאן שיעורנו להיום.